שוב אני שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה בבית של ידיד נפשי, ואני לא סתם אומר מקום הקדוש הזה, כי זה באמת מקום של תורה ויראת שמיים, ברוך השם. וידיד נפשי גדעון, ברוך השם, שאני לא עושה שיעורים באף אחד מהבתים, כולם יודעים את הכללים שלי, אין דבר כזה לעשות שיעור בבית. לדעתי שיעורים צריכים להיות בבית כנסת, שם המקום של שיעורי תורה. זה טוב שאדם עושה שיעורים בבית מדי פעם, אבל המקום העיקרי של בית מדרש, בית כנסת, יש בו הרבה יותר עניין להתכנס שם, וגם אנשים שפחות מתביישים מגיעים לבית כנסת, ולכן נראה לי שזה בוודאי מעלה הרבה יותר טובה, אבל כמובן, כמו כל דבר בחיים, כל כלל יש יוצא מן הכלל, ולכן זכינו לעשות גם פה שיעור וכמה שיעורים כבר כאן אצל גדעון. אז הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום, כמובן זה חודש אלול, כמובן זה ראש השנה ועשרת ימי תשובה וסליחות וכל הסוגיות האלה שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופה הזאת בדבר בעיתו מה טוב. וכבר אמרתי בעבר למה החודש הזה נקרא חודש הרחמים והסליחות, והזכרתי שסליחות זה מין תדב שיטה, תקופ"א כותב מרן שנהגו לעשות סליחות החודש הזה, אז קמים בבוקר באשמורת ועושים סליחות, אבל למה קוראים לזה חודש הרחמים? הרי רחמים התעוררו רק בעשרת ימי תשובה, דף י"ח, מסכת ראש השנה, דרשו השם באמצע או קראו בהיותו קרוב. אומרת הגמרא, אלו עשרה ימים שהמלך נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא בעשרת ימי תשובה. אז יש רחמים, אבל הימים האלה של ימי אלול הם לכאורה ימים של דין, לא סתם אז על המאזניים, להראות שהקדוש ברוך הוא מתחיל לדקדק במידת הדין. אז אני תירצתי שהפשט שבאמת זה רחמים, חודש הרחמים, אבל לא שרחמו עליך מהשמיים, אלא אתה תרחם על עצמך. כל מי שמרחם על עצמו וקם להגיד סליחות, לכן זה נקרא הרחמים והסליחות. הרחמים, איך תרחם על עצמך? תקום תבקש סליחה, תקום תשקיע יותר בתורה, תשקיע יותר זמן בעבודת השם. כשבן אדם באמת עושה השתדלות מצידו בחודש הזה, אז ממילא הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ולכן אמרתי שזה נקרא אלול, קודם כל אני לדודי ואחר כך דודי לי, והבאתי כל מיני ראיות מדברי רבותינו, שאדם אם לא יעשה את ההשתדלות המינימלית מצידו, הקדוש ברוך הוא לא ירחם עליו ולא יעזור לו ולא יסייע אותו, אבל אתה חייב לעשות את ההשתדלות שלך, והשאר זה כבר להקדוש ברוך הוא. זה בדיוק כמו בכתיבת דרשה, אתה כותב את הדרשה, אתה מביא את הלב, והקדוש ברוך הוא נותן את המילים בפה. לאדם מערכי לב, מהשם מענה לשון. ככה זה אותו דבר. אז קודם כל אני לדודי, אתה עושה את ההשתדלות שלך, והקדוש ברוך הוא ירחם עליך, יעשה את הדודי לי, ויעזור לך במשפט ובחיים ובשנה הבאה. אבל אם אתה לא תעשה כלום, ואתה תישאר אפתי, ותישאר אדיש, ובשבילך חודש אלול זה בדיוק כמו חודש כסלו וטבת ואדר, אז לא ירחמו עליך מן השמיים, וכמו שאומרים חז"ל, מי שלא מרחם על עצמו, אין מרחמים עליו מן השמיים. ולכן זה הטעם למה זה נקרא חודש אלול, וזה הטעם למה זה נקרא חודש הרחמים והסליחות. קודם כל, יהיה רחמים שתרחם על עצמך. איך תעשה את זה? על ידי שתקום, תבקש סליחה. כמובן, לא רק מהקדוש ברוך הוא צריך לבקש סליחה. סליחות, לא חודש הסליחה. חודש הסליחות, יש הרבה אנשים שפגענו בהם, וגם הם צריך לבקש מהם סליחה, כמו שאומרת המשנה, ביומה בפיי עמוד ב', והמשנה אומרת שמה, שהעבירות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, רק עוונות של בן אדם למקום, כך פוסק מרן תפרש בב, באור החיים. ולכן, אתה צריך לבקש סליחות, גם מהקדוש ברוך הוא, גם מבני אדם, גם לנסות לפייס את כולם, ואז הקדוש ברוך הוא מתפייס איתך ומנסה לעזור לך. זה מה אני אמרתי עד היום. ומה שאני אמרתי, לכן זה נקרא רחמים. למה אתה תרחם על עצמך? לא, כי הרחמים באמת מתעוררים בעשרת ימי תשובה. ככה רציתי לומר. אבל כשפתחתי שער רוח הקודש בדף מ"ד, בעמוד א', אני ראיתי שם שרבנו הארי כותב שכל החודש הזה מתעוררים הרחמים העליונים. כל החודש הזה הקדוש ברוך הוא מתחיל לרחם עליך. הקדוש ברוך הוא פותח את היד לקבל שווים ומעורר את הלבבות, ופתאום אתם רואים אנשים באמת קצת יותר מתעשתים, לוקחים את עצמם יותר ברצינות, פתאום הם מגיעים לשיעורי תורה. למה? זה בא להם ממה? מהפחד של הדין? זה בא להם כי הקדוש ברוך הוא פותח להם את הלב. אז הרבנו הארי כותב שם שבכל החודש הזה מתגלים יד תיקוני דקנה דאריך. זאת אומרת, הרחמים העליונים של אריך אנפין, בדרך כלל מי שמנהיג אותנו זה זעיר אנפין, זה מידות הדין. הזקן שלו שחור, שנאמר כתובותיו תתלים שחורות כעורב, אומרת הגמרא בסוכה, שחור אדום הוא, אלא שלקה. ואדום זה מידת הדין, ושחור זה מידת הדין. אבל הריחם פין הוא למעלה מכל זה, והוא לבן, דקנה הזקן שלו, כאמר נקע כמו צמר לבן. ולכן בחודש הזה מתגלים ה-13 מידות של הרחמים. בדרך כלל מתי זה מתגלה? בכל השנה זה מתגלה רק כשאומרים אל מלך יושב על כיסא רחמים, השם, השם, אל רחום וחנון. תראה כמה מעלה יש לזמן הזה, לאותה נקודה שאומרים את זה, לכן זה גם טוב אם אתה באותו נקודה גמרת להגיד ונקה, עכשיו תבקש את זה בקשה. כי עכשיו כל השנה, כי עכשיו מתגלה יד תיקוני דקנה. אבל משהו מיוחד שבעשרת ימי תשובה מתגלה עוד יותר דקנה דאריך. אבל כותב רבנו ארי, מראש חודש של אול מתגלה דקנה דאריך. ולכן יש לנו מעלה גדולה, החודש הזה, זה סלים, זה הבלק פריידי של הקדוש ברוך הוא. יש סלים עכשיו בשמיים, ולכן כדאי מאוד שבן אדם יתפוס בעשר אצבעות את הזמן הזה, ויבין למה קוראים לחודש הזה חודש הסליחות. סליחות, כי אמרנו מבקשים סליחה. אבל למה זה נקרא חודש הרחמים? כי לא רק אתה מבקש רחמים על עצמך, ומבקש רחמים על הילדים, ומבקש רחמים על האישה, ואתה מבקש סליחה מהחברים, אלא גם יש כאן רחמים עליונים שמתגלים בשמיים בחודש הזה. ולכן יש כאן איזה זמן שהרכבת עצרה בתחנה, כדאי לעלות עליה. מי שיעלה עליה טוב, אז כל השנה כולה הוא יקבל סייעתא דשמיא לחיים טובים. ואני תמיד אומר, איך תשפ"ד שלך תיראה? איך השנה הבאה שלך תיראה? איך שהשתדלת בתשפ"ג. טוב, אבל תשפ"ג קצת היינו עצלנים, קצת לא היה לנו כוח, אבל החודש האחרון זה הסלים. עכשיו אתה יכול למכור חוב גדול במחיר קטן. הבנק מתקשר אליך, אומר, תשמע, יש לך חוב, משכת אותו אצלנו כבר 8 שנים, יש לך 8 מיליון דולר חוב. כנס אצלנו לבנק, אנחנו עושים עכשיו מבצע, בעל הבית השתגע, עושים לך את זה ב1 מיליון דולר. עכשיו אין לך 1 מיליון דולר. מה תעשה, מאיפה אתה ב1 מיליון דולר? אתה חייב אבל 8. אומר, אם זה באמת, אתה חייב 8, יש לך 1 מיליון דולר, עכשיו אתה סוגר את זה עד סוף החודש, אם לא, זה חוזר להיות 8, ומעלים לך את זה עם ריבית והצמדה. מה בן אדם יעשה? יהפוך את העולם ימצא את 1 מיליון דולר הזה כדי לסגור את הפינה הזו. לא ככה? הקדוש ברוך הוא עכשיו בחודש אלול, זה מה שמביא רבנו ארי בשער רוח הקודש, דף ממדן, דעוד א', דקנה דאריך מתגלה, זה אומר את האבונות שלך, מה שהיית צריך לסבול הרבה, בקלות אתה סוגר את החוב הזה. אז לא חבל? לא חבל לא לנצל את הזמן הזה? מישהו באמת עם ראש על הכתפיים ושכל, אז הוא יעשה כל מה שהוא יכול בחודש אלול להיות the best that he can. אבל אם אתה רוצה להיות שענן ואפתי ופישן, אז אתה תראה אחר כך מה יהיה כל השנה כולה, ולכן כדאי מאוד שבן אדם יתעורר על עצמו בחודש הזה. זה מה שכתוב, מלך עוזר ומושיע ומגן. אז נתנו על זה רמז. מלך זה בראש השנה, דף י"ב במסכת ברכות, הגמרא אומרת, המלך המשפט, המלך הקדוש, בעשרה ימים האלה מתחילים, עשרת ימי תשובה מתחילים בראש השנה. לכן מלך, מה זה מלך? מלך עוזר ומושיע ומגן. מלך זה בראש השנה. ועוזר זה בעשרת ימי תשובה, כי הקדוש ברוך הוא מסייע אותך, והיד שלו פתוחה לקבל שמים, גמרא בפסחים ק"ח. ומושיע זה ביום הכיפורים, כי אתה צריך ישועה ממידת הדין, ומגן בהושענא רבה שהפתקים יוצאים. לכן מלך עוזר ומושיע ומגן, זה רומז לכל הימים האלה שאנחנו נמצאים. אז רבותיי, עד כאן ההקדמה, ועכשיו אנחנו ניכנס קצת להבין את המערכת המשפט של בית המשפט העליון. ואנחנו לא מדברים על אהרון ברק, וכל חבר מרעב בית המשפט העליון הזה של הקליפה. אנחנו מדברים על בית המשפט העליון, שם בגובה מרומים, שהקדוש ברוך הוא יצר מערכת משפטית מורכבת. זה לא רק משפט ונגמר, אצל הגויים זה משפט ונגמר. הלא הגמרא אומרת את זין עמוד ב' במסכת ראש השנה, אמר יוחנן אמר ביקרוס פדאיש, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים, והרשעים גמורים נחתמים ונחתמים לאלתר למיטה, צדיקים לחיים והבינוניים תלויים ועומדים. אבל מה כתוב שמה? הגמרא אומרת כל בני מרון, כל בני העולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה כבני מרון? כל בני עולם, גם הגויים יש להם ראש השנה. אז המערכת משפטית שהשם ברא לגויים, it's so simple, it's very simple, it's only one day, only one day. זהו, ראש השנה זה לכל באי עולם, גם לגויים, שופטים אותם, כל אחד יכתב לחיים למיטה, הצלחה, פרנסה או דברים אחרים, וזה נגמר. אבל אצלנו היהודים, מרוב שהשם אוהב אותנו, הוא בנה מערכת משפטית הרבה יותר מורכבת ומסועפת, כמו שכותב הזוהר, פרשת אמור צדיק עמוד ב', כותב שם הזוהר, מלכה אח מצדינה דילמה בנחי ואחיד אדרי בטיובתא. קדוש ברוך הוא מחמיץ את הדין, ואומר, אתם יודעים מה, אני אתן לכם את, את ראש השנה כמו כולם, אבל אני, בגלל שאתם הבנים שלי, ואני אוהב אתכם, ואתם הבנים הבכורים שלי, בני בכורי ישראל, ואתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז ביחד עם כל המטלות שאני נותן לכם, על, פן, שמר, יזהר, יש גם דיווידנטים, אני רוצה להביא לכם חיים טובים, והגמרא אומרת, בדף ט"ו במסכת חגיגה, בדף מ"ו סנהדרין, שהקדוש ברוך הוא מביא צרות על הבן אדם, הקדוש ברוך הוא בעצמו סובל. שכינה מה אומרת שאדם בישראל בצער, קלני מראשי, קלני מזרועי, מלמד ששכינה מצטערת כשאדם מצטער, שנאמר אמו אנוכי בצרה. מה זה אמו? אני גם בצרה כשאדם בצרה. אז השם אין לו עניין להביא לנו צרות כדי שגם הוא יסבול. אז הוא מנסה לעשות את הכל כדי שאנחנו נחזור בתשובה. זה כמו שהילד שלי הקטן, אני מבקש ממנו, בנימין, תסדר את ה... תסדר את הבלגן שעשית פה עם המשחקים שלך בסלון, תסדר. אז בא לו, לא בא לו, כן בא לו, אז אני אומר, נו, אני סופר עד שלוש. זה תמיד ככה, אני זוכר מאז ומקדם, לא יודע אם זה באמת טריק שעובד, אבל זה תמיד, אני סופר עד שלוש. אחד, שתיים, וזה לא הולך לקרות בשלוש, זה לא הולך לקרות. עכשיו, מה אני עושה? אני לא רוצה להעניש אותו, אבל אין ברירה, חוסך שבטו שונא בנו, דף מ"ז במסכת סוטה, הגמרא אומרת, לעולם שמאל תוך הימין מקרבת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, ואם הוא לא יעשה את זה, הוא צריך לקבל עונש, כדי לדעת שפעם הבאה מקשיבים לאבא. אבל אני לא רוצה להעניש אותו, אבל מצד שני, אם אני אמרתי שיהיה עונש, אז יהיה עונש, כי אם אתה לא תיתן עונש אחרי שהזהרת שיהיה עונש, הוא כבר לא יספור את המילים שלך. אם אתה אמרת, זה מה שצריך להיות. אבל אני לא רוצה להעניש אותו מצד שני, אבל עוד רגע אני מגיע לשלוש. ואני לוקח את הזמן. אז מה אני עושה? אז אני מורח את השלוש. כבר הגעתי ל-11. אבל אני בכוונה מורח את זה כדי שאולי הוא יזוז. אם הוא זז, טוב. אם לא, גם טוב. הוא הולך ואני צריך לדאוג. לא, שהילדים האחרים לשדל אותם שהם ינקו. אבל בכל מקרה, מה שמעניין, שאתה רואה מכאן זה בדיוק הזוהר. זוהר אמור צדיק ט' עמוד ב', קודשא בריחו אח מצדינא. זה לא כמו אצל הגויים. אצל הגויים רק ראש השנה ויאללה, ונגמר. אין להם שום דבר אחר. אבל תראה איזה מערכת מסועפת הוא בנה עד שהפתקים יוצאים, כמה אנחנו עוברים עוד תפילות, ועשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים, ועדיין זה לא החותם, תכף אני אסביר לכם איך זה עובד. ואחרי זה יש לך עוד את הזמן של סוכות, ואחרי זה שמיני עצרת, ואחרי זה הושענא רבה, ותלמדו כמה הוא מחמיץ בשביל שהוא נותן את הסתירה, לפני שהוא נותן את הסתירה, אני רואה, הוא מחכה שאתה תחזור בתשובה, כדי שתיתן לו איזה קלפים לשחק נגד השטן, שהוא יוציא לו פול אוס, או פלאש. אני לא יודע מה הוא ירצה. זה מה שאנחנו אומרים, עבור גודל האלוהינו. צור ילדיך תשי, מי מתיש כוח של פעם עלייה של מעלה? למה השם לא נותן לך כסף, מזל, הצלחה, מה שאתה רוצה, למה הוא לא מביא לך? כי אתה לא יצרת כלים. הוא שפע יש, אבל את הכלים אתה חייב ליצור, ואם אתה לא תיצור, אם אתה לא תעשה את ההשתדלות, אתה לא תראה מגמה של עלייה, אתה לא תראה נכונות מצדך, זה לא יקרה. זה לא יקרה, ואנשים תקועים שידוכים שנים, אנשים תקועים בפרנסה שנים, אנשים תקועים בלימוד שנים. ולמה אתה לא רוצה שהשנה הזאת תבוא לך כבר הישועה? אתה רואה שההשתדלויות העלובות שעשית בשנים האחרונות לא הניבו פרי, אז כמן, אתה רואה שזה לא מצליח, אז משהו לא בסדר כאן. אולי באמת הגיע הזמן לנסות טקטיקות חדשות, השתדלויות אחרות, אולי תצא מגדרך, אולי תרגש את הקדוש ברוך הוא פעם אחת, ובאמת תקרא את עצמך בבוקר מהמיטה לסליחות, באמת תקרא את עצמך ותשתוק כשיש לך להגיד לשון הרע. אם אתה לא תעשה משהו שהוא אקסטרה אורגנל מהמידות שלך, זה לא ילך. זה אולמד מאברהם אבינו, שהיה כל כך אומני, אדם כל כך לבבי, אדם שאוהב את כל הבריות, את כל הבעלי חיים הוא אוהב. אתם צריכים לצייר לעצמכם שאברהם זה איש החסד. והוא היה מאכיל בני אדם, אפילו ערבים, היה נותן להם שלוש לשונות בחדל ביום השלישי למילה שלו, שזה מאוד כואב ביום השלישי, והיא ביום השלישי ביותם כואבים, אז ביום השלישי לקחו שמעון ולוי והלכו להרוג את כל שכם. יום השלישי זה היום הכי כואב. הוא לא אמר, אתם יודעים מה, אני ביום השלישי, אני בניתוח, אתה יודע מה זה, זקן בן מאה, ולעשות ברית מילה, אני אשב קצת, אני אנוח, אשתי תכין לי ככה, אני יודע מה, הט קוקו. זה לא ככה. הוא ישב פתח האוהל כחום היום, אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא הכיר אותו, כמה הוא רוצה לעשות טוב, הוציא חמה מן העתיקה, כדי שהוא לא יצטרך לעשות טוב. והגלה לו בחיזיון שלושה מלאכים, והיו דומים לו כמו ערבים, והלך ואמר, אל נא תעבור מעל עבדיך, היו כחלה מעט מים ורחצו רגליכם. זקן, בן מאה, אחרי ניתוח, ביום השלישי, עם כאבים, אבל הלב, הנשמה שלו זה להטיב. ככה היה אברהם אבינו. הגמרא אומרת בסוטה בדף י' והיית אשל בבאר שבע. אשל, ראשי תיבות אכילה, שינה, לינה. הבית שלו היה פתוח מארבע רוחות השמיים כדי שהאורח לא יצטרך תוך כדי הסיבוב להגיד לו, טוב, פעם הבאה אני אבוא, פעם הבאה. ישר היה מכניס אותו לבית. והיה מביא לו אוכל חינם. והיה מדבר איתו, אתם צריכים לקלוט מזה הדמות הזאת, אברהם. איזה אדם טוב, הוא כולו טוב. לא היה באברהם מידת הדין כלום, כולו היה טוב. וכשבא הקדוש ברוך הוא ורצה לנסות אותו, הוא לא ניסה אותו, בוא נראה אותך ביום השלישי, אחרי ניתוח מדמם עם כאבי תופת, נראה אותך עם תארח אנשים ותלמד אותם מה זה מונותאיזם, תלמד אותם מה זה אמונה באל אחד. זה לא הניסיון של אברהם אבינו. הניסיון של אברהם אבינו היה בדיוק הפך התוואים שלו. כך נא, לך תרצח. אבל לא תרצח לנו סתם איזה עמלק, מחות ימך את זכר עמלק תחת השמיים, שגם זה היה כואב לאברהם אבינו לעשות, כי זה נגד התוואים שלו. אלא מה? קחנה, את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, תעלהו לעולה. אתם יודעים מה זה היה בשביל אברהם אבינו? זה היה אפה לצאת מכל מה שהוא. הוא יתוש אברהם לא היה הורג. יתוש, רבנו הרי אומר, לא טוב להרוג יתושים, לא טוב להרוג זוחלים, לא להרוג אף אחד, כי זה מחליש פרומליה של מעלה את תסר של אותו, לא משנה, אפילו את הדומם. אתה רואה, המנהיגים של האומה שלנו היו מתייחסים אפילו על הדומם. משה רבנו לא רצה להקות את החול, לא רצה להקות את המים, המים הצילו אותי כשאני הייתי בטבעה, והחול הציל אותי ואיפן כל רחוב היה כהניש, וירוג את המצרים והתמנעו בחול. אתה רואה את היחס הסביבתי שהמנהיגים שלנו היו כל כך עדינים ואומנים. אחד כזה כמו אברהם אבינו, שהיה אדם שכולו לב, כולו טוב, לא פגע באף אחד מעולם, אומר, קח את הסכין ותשחט לא פחות ולא יותר את הבן שלך, זה היה בשבילו לצאת מהגדרים. הוא לא היה, הוא, וכל העקדה, אנחנו קוראים זה כל יום בבוקר, הוא לא אומר מילה. הוא לא אומר מילה, ותוך כדי שהוא הולך עם הבן שלו יצחק לעקדה, אז שואל אותו, אבא, הנה העצים והאש, היה עשה לעולם. ואברהם אבינו מגלה לו, אלוהים יראה לו, עשה לעולה בני. רמז לו, מי עשה לעולה? אתה! ומה יצחק עושה? הוא לא מתחיל לפלפל אותו, תגיד, אבא, אולי לא הבנת פשט? אולי זה לא פשט? נו, דחי רק, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהרוג בני אדם? שלא עלי, לא אמרתי, לא ציוויתי, לא עלתה עלי בי. גמרא במסכת תענית, בהתחלה, הגמרא אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא רק אמר, עלהו לעולה, אבל לא אמר לו תשחט. כל הניסיון היה באמת, אם הוא ילך ויעלהו וירצה לשחוט אותו. אבל תראה, יצחק לא בא ואומר, אבא, אולי לא הבנת פשט, אני לא אכפת לי למות, אבל אני מוכן למות. למה ליצחק זה לא היה ניסיון? יצחק מידת הדין. צריך להיות שהיד יהודי, אני אהיה שהיד יהודי. צריך לשים את הצוואר למות על קידוש השם, אני שם את הצוואר מת על קידוש השם. ליצחק זה לא היה ניסיון כמו לאברהם. אברהם, שאתה תיקח את הסכין, אתה תרצח את הבן שלך, זה ניסיון. זה היה ניסיון. ויצחק לא התחיל לפלפל אותו. הוא עושה פשט. נו, נראה לך שכדומה, אולי לא הבנת, אולי באמת הנבואה לא הייתה בדיוק, אולי לא שמעת טוב, אולי לך תשאל עוד הפעם. לא שואלים, זה מה שקיבלתי, זה מה שהבנתי, אני אעשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. למה? תמיד היו באים לרב שח, והיו שואלים אותו שאלה, אז היה אומר להם לא לעשות. ואז השני, זה לא התשובה שהוא רצה לקבל, לא לעשות, הוא רצה לשמוע כן לעשות. אז הוא התחיל להסביר לרב שח עוד הפעם, תשמע הרב, אולי לא הסברתי את עצמי, נכון. אז הפרטים של המקרה זה ככה, והוא ככה, והיא ככה, וזה ככה. אז הרב אמר, טוב, אם זה ככה, אז אין צורך, אז אפשר לעשות. ותמיד הוא היה אומר לתלמידים שלו, מה שאמרתי בפעם הראשונה זה האמת. אחר כך, כביש עוקף יריחו, כביש עוקף עזה, מתחילים להסביר, לפלפל, זה לא מה שאני אמרתי. השכינה שמה שאמרה לי מהגרון פעם ראשונה זה האמת. זה מה שהיה צריך להיות. אותו דבר גם כאן. אברהם אבינו לא מתחיל לשאול שאלות הקדוש ברוך הוא, תשמע, הבן שלי יצחק מתחיל להרער לי את האמונה, אם התכוונתי, הבנתי או לא הבנתי, צריך, הולך, נושא את זה. זה נקרא לרגש את הבורא, זה נקרא שאתה תראה ישועה מזה. מעצם זה שעשית הפך מהטבעים שלך. אתה חושב שיעקב אבינו היה קל לו לשקר ולהתחפש לאח שלו עשיו? יעקב אבינו היה איש אמת, תיתן אמת ליעקב. הוא כל כולו מעולם לא הוציא שקר. כלום, אפילו לא שקר לבן. אפילו לא שקר שחזל יש שקרים שחזל מתירים אותם. חזל היה להם קשה לומר מותר לשקר מפני השלום. הם לא אומרים מותר לשקר. אז אמרו את זה בלשון יפה בסמך ד' ביבמות, מותר לשנות מפני השלום. בסדר, אז הוציאו את זה בלשון יפה, לשנות מפני השלום. יעקב אבינו אפילו את זה לא היה עושה. היה ישר פלס, לא היה ערמומי. הרמב״ם כותב שצריך אדם להיזהר לא להיות ערמומי. למה? שהדבר שבפה הוא הדבר שבלב. רמב״ם הלכות דעות פרק א' הלכה ו'. אסור לגנוב דעת הבריות, אפילו דעת גוי בשוק. מראה בחולין דף צדיק ד' עמוד א'. שלא יבוא לבן אדם לגוי ויגיד לו, תשמע, יצא לי טרפה, ואתה מביא לו את זה, והגוי חושב שזה יצא גלת כשר, ואתה יכולת לאכול את זה, ובכל זאת אתה מביא לו, עכשיו הוא יחזיק לך טובה, אסור לעשות את זה. תבינו עד איזה, על אין זה מגיע, הדקויות שנדרש מאיתנו להיות ממלכת כהנים, שאתה, אל תחשוב שאתה תרוויח מזה שאתה מרמה, אל תחשוב שאתה תרוויח עוד איזה קרדיט אצל מישהו מזה שאתה משקר אותו. או אדם יהודי או גוי הולך ברחוב שלא מבין עברית, והוא בא והוא מסתכל עליך ואומר לך גוד מורנינג, ואתה שונא אותו, עשה לך צרות, הביא לך את המשטרה 10 פעמים, אז אתה אומר לו, תסרף. אתם חושבים שאני לא ראיתי דברים כאלה פה במיאמי כשהייתי? זה נקרא לגנוב דעת גוי בשוק. אתה לא רוצה, אל תגיד לו כלום, אבל למה אתה צריך לחייך אליו ולתת לו להרגיש שכאילו אתה באמת בסדר איתו ואתה קיללת אותו אפילו. יעקב אבינו היה ישר. מה שבפה זה הדבר שבלב, איפה למדנו את זה? כתוב, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. למה אצל עשיו כתוב פעמיים איש? ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה. פעמיים אצל עשיו כתוב איש. ויעקב אשתם יושב אוהלים. למה אצלו כתוב פעם אחת ואצל עשיו פעמיים? למה? כי אצל עשיו הרשע, היה איש אחד בפה והיה איש אחר לגמרי בלב. מה שאתה רואה מבחוץ, completely different person inside. רמאי, שקרן, מלסתם את הבריות, אבל מבחוץ, אני דואג לך, אני אוהב אותך, אח שלי, ומבפנים חורש עליך מזימות. אז יש פה שתי אנשים. איש יודע צייד, זה צד את אבא שלו בפה, וצד את הבריות בפה, ומראה כאילו הוא אכפת לו ממך, אבל בפנים זה איש שדה, שדה מחורש מזימות, זה הטעם. אבל יעקב, איש תם יושב אוהלים, תם זה שלם, יש רק איש אחד, מה אתה רואה בפה זה אתה רואה בלב. ואצל יעקב אבינו היה צער גדול על יעקב אבינו, ללכת ולשבור את כל מה שהוא מאמין בו, לא להוציא שקר מעולם, אפילו לא כדי לשנות מפני השלום, אפילו לא שקר לבן, אני לא מוציא שום שקר. אבל פתאום אמא שלו רבקה באה ואומרת לו, מה אתה אמר לי בנבואה, ככה אונקלוס מפרש. מה אתה חושב, רבקה הייתה מהשבעה נביאות שלנו, דף י"ד מסכת זה מגילה. שרה מרים דבורה, אביגיל אסתר חנה חולדה, ויש מי שמכניס את רבקה שהייתה שווה ל... הייתה, זה כבר לא גמרא, זה זוהר חיי שרה רשלמת ג', משווה את רבקה לשרה אמנו, ויביאה האו על השרה אמו, מלמד שהייתה שקולה כמו שרה אמו. מה המדרגה של שרה? ככה הייתה המדרגה של רבקה. ונאמר לרבקה בנבואה, לך בני, כך תתחפש, כך לשתי גדיים מהשדה, תתחפש לאח שלך עשיו, אני אשים על חלקת הצוואר שלך, ותיכנס, and you should pretend, this is what I asked from you, to lie. ויעקב אבינו, גם שהוא נכנס לתוך הבית, והוא היה צריך לשקר, ובעיניו זה היה קשה, כמו שבעיני אברהם היה קשה לשחוט את הבן שלו, יצחק. למה? כי זה הפך יעקב. אנחנו לא מסוגלים להרגיש את זה, כי אנחנו כולנו שקרנים. אבל אם היית מרגיש את זה, היית מבין שכמו לקחת את הסכין ולנעוץ בבצר של יצחק, היה קשה לאברהם, ככה היה קשה ליעקב להוציא שקר מהפה. הוא לא היה מסוגל אפילו, אפילו שזה נאמר בנבואה, היה לו קשה לעשות דבר כזה. למה? כי זה הפך התוואים. וזה מה שנקרא, עבד השם. עבד השם, ישמח משה במתנת חלקו, לא כי הרב הראשי קראת לו, לא כי הגאון הדור קראת לו, לא כי הביא את התורה כולה ולמד את כל התורה כולה, אפילו מה שתלמיד ותיק עדיף וחדש, קראת לו, אלא מה? עבד נאמן קראת לו, ועבד, זה מה שאומרת המשנה באבות, בפרק ב' משנה א', רבי אומר, עשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו, ואנחנו עושים הפך זה. מה אנחנו אומרים ביום הכיפורים בבידוי? מה שתיארת, תימנו. מה שתימת, תיארנו. מה שאסרת, איתרנו. מה שאיתרת, אסר. בקיצור, אתה עושה מה בא לך, ואתה לא עבד השם. אבל אתה רואה שאם אתה לוקח וחתך את כל הדוגמאות של גדולי ישראל, הבאתי רק שניים כי אין לי זמן, אני רוצה להגיע למה שהכנתי. אבל אתה רואה שאם אתה לוקח וחתך את הדמויות של גדולי ישראל, ולמה הם זכו להיות האבות הקדושים? ולמה משה רבנו זכה להיות משה רבנו? והבאתי את זה בהרבה דוגמאות באחד השיעורים. יש הרבה דוגמאות שגדולי ישראל זכו בגלל שהם שברו את עצמם ועשו הפך הטבע שלהם. לכן הם ראו ישועה. ובן אדם שהוא רוצה באמת שמספיק, לא יכול יותר עם החיים האלה. לא כיף לי. שלום בית קורס, או בכלל אין לו שידוכים. זה בכלל קורס. מלך, אחד שעוד יוצא לשידוכים ולא מוצא אותה, עוד מצב טוב. לפחות הוא יוצא. יש כאלה. וידום אהרון, אין כלום. שום דבר. שום שידוכים. אומר לי פעם בחצי שנה עוד משהו שמציעים לו, ובסוף אפילו זה בדיעבד של הדיעבד. אחד כזה, מתי התחתן? אתם יודעים איזה מצבים אנשים נמצאים בשידוכים תקועים, ולא רק בשידוכים, בפרנסה תקועים, בשלום בית תקועים, בשמחת חיים תקועים, בחינוך הילדים תקועים, בקיצור, חיים שלא תקועים. ואתה לא רוצה להוציא את הרכב מהבוץ? למה? אי אפשר להוציא רכב מהבוץ עם אצבע. זה לא ילך. תפשיל שרבולים, תוריד את הג'קט, תוריד את הכובע, כנס לבוץ מדברות, ותתחיל לדחוף, ככה זה עובד בכל דבר בעולם. אני אומר לכם, נער, ראיתי גם זקנתי, עברתי גם דברים בחיים, ראיתי גם אנשים עם מיליון מקרים קשים בחיים. נדיר מאוד שבן אדם יוצא מהצרות שלו שמהשמיים סובבו לו. ואם זה ככה, אז גם ניקו מהזכויות. או שהיו לו הרבה זכויות, לא היה צריך לנקות. אבל בדרך כלל, אם אתה באמת רוצה לעשות משהו, אל תישן. אל תישן בטח לא באלול, על זה אומרים, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים, איך כותב הרמב"ם בפרק שלישי מלכות תשובה. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, הוא מכל מקום יש רמז בו, ישנים מתרדמתכם, עייפים הקיצו משנתכם, אלו בני העולם שכל השנה כולם נרדמים בעבודת השם, לא יודעים כמה. כמה ידרשו מהם על המציאות שלהם, על הסקדג'ואל שלהם, על הכסף שלהם, על הכל אדם חייב וייתן את הדין וחשבון שלו. לא רק בראש השנה, גם אחרי 120, זה משפט הרבה יותר חמור מאשר הדין בראש השנה. אם אתה לא תתעורר, אם אתה לא תזנק מהמיטה, אם אתה לא תיכנס לבוץ להוציא את הטנדר מתוך הבוץ, הוא לא יצא לבד. ולכן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ולנו הוא נתן מערכת משפט מסועפת עד שהשליחים ייצאו, כדי לתת לנו, כמה שיותר הזדמנויות לחזור בתשובה. וזה מה שכותב הזוהר. זוהר אמור צדיק ט' עמוד ב', מלכה אך מצדינה על דזינה ידיעה דילמה בין כך ובין כך יעדבון בתשובה. זה בדיוק מה שאמרתי לכם לפני. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחזור בתשובה. אז מה צריך לעשות? לנצל את אלול. מה העיקר של ניצול אלול? העיקר זה לעשות הפך התוואים שלך. אתה רגיל לדבר לשון הרע, תשתוק. אתה רגיל לשון עד מאוחר, תקום מוקדם. אתה מרבה לאכול, תוריד את זה קצת, תוריד את התענוגים. תנסה לשבור את עצמך.
על ידי זה שאתה יוצר מנגנון של שבירה, אתה שובר את מידת הדין. אתה בא לי לדבר, ואתה שובר את עצמך, שברת עכשיו את מידת הדין שבא לה לקטרג עליך ואתה השתקת אותה. מה שאתה עושה את זה, אתה בונה בעצם את עצמך. זה נקרא עיצוב האישיות, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו. מאדם פרא, חיה רעה, חיית טרף שמלאה בהרגלים רעים, הוא מצפה ממך להיות מלאך. אבל במדרגות שלך, הוא לא מצפה שאתה תהיה עכשיו מלאך רבנו ארי, אבל במדרגות שלך, וכל אחד במדרגות שלו יכול להפוך מקצה לקצה, לפשוט צורה וללבוש צורה, ומאדם חיה רעה מלאה במנהגים רעים והנהגות רעות, להיות אדם יותר עדין, יותר אומני, יותר מקשיב, יותר מקבל, יותר נכנע, פחות לוחם, בדברים שלא צריך ללחום עליהם, ואז אתה תראה שינוי מקצה לקצה, מטהורי, ממה שקורה בחיים שלך. אז נתן לנו את הימים האלה לגויים יום אחד, רק ראש השנה והשליחים יוצאים. הם אפילו לא יודעים שהם בכלל דנים אותם. יש איזה גוי יודע שבראש השנה דנים אותו? הם לא יודעים כלום, מה הם יודעים? הגויים, הם לא מבינים כלום. אבל לנו הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא גילה לנו שביום הזה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. כל באי העולם. הגמרא אומרת, אפילו המתים נידונים ביום הזה, שנאמר ספרי חיים ומתים. חיים זה אנחנו, מתים אלה שנפטרו כבר. כל יורדי גיהינם, כל הנידונים בכף הקלע, כל הנידונים בכל הגלגולים, דומם, צומח, חי, מדבר, כולם נידונים, אלה שבגן עדן גם הם נידונים. למה? אם רוצים עכשיו לעלות אותה מדרגה, צריך לחזור ולעיין בדין שלהם. מתי הכל נעשה? באותו יום גורלי. ומהתורה זה יום אחד. נכון? דף חפתת, בגמרא בראש השנה, תכף אני אדבר על זה. אז מראש, יום אחד. זה יום אחד שכל הבריאה, האינסוף ברוך הוא פוקד את הכל ומתחיל לעיין בכולם. אחד, 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 אחד. כמו באמיגריישן, אחד אחד. אתה יודע מה זה בני מרון עוברים, כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרון? זה כבר לא באנו בתוך קבוצה, אני אתגנב, לא ישימו לב, אני אוריד את הראש, אני אתחפש, אני אשתחל, אני בין השלבים. לא, זה כמו באמיגריישן, שנכנסים לארצות הברית או נכנסים ללא משנה לאיזה ארץ, אחד אחד, ומעבירים את האצבעות, ותסתכל למצלמה, ותוריד את המשקפיים, ובודק אותך אחד אחד, ככה זה ביום ראש השנה, כולם נפקדים. תחבולות איש, מחשבות איש ותחבולותיו. מה שהתכוונת ועשית וכעסת בסניקי וחשבת, הכל בעבדין. אז איך בן אדם לא יפחד? איך לא יפחד? מספרים פעם על איזה אחד החסידים שהיה נוסע מחוץ לעיירה. שם, מחוץ לעיירה, מה היה שם? היה שם, עשו להתמסחר, רוסיה צוררת, רוסיה בתקופת הצאר, ניקולאי, שלא נתנו ליהודים לעשות שום מסחר. היה להם כמו גטו כזה, והם יכלו רק לצאת לקבור מתים. היה אסור להם לעשות מסחר וכסף וביזנס. טוב, אז היו יהודים כמו יהודים, אוהבים לעשות כסף. מה אתה רוצה, שאנחנו נתקע באוזן? אנחנו רוצים לשדרג את עצמנו, מה? אתה רואה פה אנשים אמריקאים חיים לך שנים באותו בית פשוט, עם אותו מטבח פשוט, עם אותו גינה פשוטה. בא לך איזה ישראלי, קונה לך שלוש בתים, אחד אחרי השני מעמיד לך איזה מפלצת שמה עם אוטו. לא רגועים, לא רגועים. תמיד רוצים עוד. אז ברוך השם, הרעב הזה ניתן לנו כדי להפנות אותו לתורה. שלא תהיה לי איזה אחד שלומד רק בבא בתרא, תלמד בבא בתרא, בבא קמא, בבא מציאה, תגמור את הרעב, צריך להפנות אותו לדברים רוחניים, לא רק לדברים גשמיים. לא סתם ניתן לנו שתי עיניים. עין אחת לראות מי מעלינו ברוחניות, ועין אחת לראות מי מתחתנו בגשמיות. וככה אתה שמח, אנחנו עושים בדיוק הפוך. עין אחת רואים מעלינו בגשמיות, רוצים כמור, ובעין השנייה רואים מי מתחתנו ברוחניות, אומרים ברוך השם, אנחנו המצב שלנו הרבה יותר טוב. וככה הולכים ומחריבים את העולם. אבל מה שמעניין, מה שהם עשו, היהודים מצאו טריק איך לעשות כסף. נו, מה, איך התירו לנו לצאת מהעיירה? רק לקבור מתים. מה הם עשו? לקחו ארון של מתים,
חוץ לארץ קוברים בארונות, שנאמר ויסר פה בארון במצרים, זוהר, הדף האחרון בפרשת ויחי, כותב שמה שבחוץ לארץ קוברים בארונות, אבל ארץ ישראל, האדמה של ארץ ישראל קדושה, שנאמר, העבורה האדמה בעבורך, נאמר על חוץ לארץ, אבל הארץ הזאת ארץ ישראל, האדמה שלה קדושה, שנאמר העם היושב עליה נשאו עוון, וכיפר אדמתו עמו, כך כתוב בסוף בשירה של משה רבנו, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקרום, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו, מלמד שמי שקבור בארץ ישראל, האדמה מכפרת לו על העוונות. אז לקחו ארון, הם ניסו שם סחורות, סגרו את הארון, ונוסעים עם, עם הסוס. אפקטים. טוב, בא שם הרוסי השומר, אומר להם, רגע, לאן זה? אמרו, יש לנו פה, והם כמובן עשו שחקנות. בחור. מה קרה? אבא נפטר, הלך, נחתן לנו כמה ימים עד שנלך נמצא לו מקום. טוב, הוציא אותם. וככה הם היו הולכים, מוכרים סחורות, חוזרים עם כספים מלאים, וכולם מבסוטים. פעם, פעמיים, שלוש, גם השומרים מתחלפים. פעם, פעמיים, שלוש, מצאו טריק טוב, ככה הם יוצאים מהעיר. רק מה הבעיה? פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, ההצגה הייתה טוב. למה? בחור, עשו הצגה, עשו רעש, תררם. אבל בפעמים הבאות, הם כבר כל כך התרגלו שמכניסים אותם, כבר לא בחו. עד רבה, עוד אפילו צחקו. הלכו כל הדרך, צחקו, דיברו, פיצחו גרעינים, צחלאוי, ערק, היה מבסוטים. ואז עצר אותם השומר, ואמר להם, רגע, פעם ראשונה עוצרים אותם. אף פעם לא עצרו אותם, כבר כמה חודשים לא עוצרים אותם. ואז שואל אותם השומר, לאן זה? אמרו לו, נקבור פה את הזקן, נפטר. אמר, תפתחו את הארון. וואו, עכשיו כולם התחילו לבכות. בחו, בחו, זעקו, אמרו, לא, הסבא מת, ביזוי המת, אל תפתח. אמר להם, תפתחו את הארון. עכשיו בחו באמת? אמר להם, פתחו את הארון, פתחו את הארון, ראו סחורות, אמר, עכשיו כולכם לכלא. אמרו לו, אבל למה? וזה, אמר, עכשיו אתם בוכים. הייתם צריכים לבכות לפני זה. אם הייתם בוכים לפני זה, כשבאתם והבאתם את הארון, אני לא הייתי מזהה שאתם משקרים עליי. אבל בגלל שבכיתם רק עכשיו, אז זה הבעיה שלכם. הייתם בוכים לפני, לא היה קורה כלום. רבותיי, אם תבכה באלול, לא תבכה כל השנה כולה. עכשיו אתה בוכה לי בחשבן, אתה בוכה לי באדר. אם היית בוכה באלול, היית מוריד דמעות, שערי דמענו ננענו, סימן רש כף חט בחושן משפט, גמרא בברכות למד אלף עמוד ב. אם אתה תבכה באלול, אתה לא תצטרך לבכות אחר כך כל השנה כולה. אז כמה אנחנו צריכים קודם כל לבכות? זה לא דווקא דמעות, זה אני תמיד אומר, לפעמים זה הלב צריך להישבר. הלב, 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 להבין, אתה wrong, you so wrong. אתה כל כך אדיש לעבודת השם שלך. מתי אתה תזלק? מתי אתה תקום? מתי אתה תשנה את עצמך? תעשה סדרים. ואני אומר לכם, רבותיי, אם בן אדם לא עושה לעצמו סדרים, הוא לעולם לא יגמור את התורה. הוא יגיד, טוב, טוב, רק אני אגמור את החודש, רק הילדים ייכנסו לגנים, רק אני אצא לפנסיה, רק, אל תאמר לך שאפנה, שני שמה לא תיפנה. לא יעזור לך. וביטל תורה בילדותו, יגרמו לו לבטל תורה בזקנותו. ככה זה עובד. למה? כשיכולת, לא רצית, עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. ככה זה עובד. ומי שלומד תורה מעוני, ולאו דווקא עוני של כסף, עוני של מוחין דקטנות, עוני של צה, של ישוב הדעת, עוני של שלום בית, עוני של חינוך ילדים, הוא במוחין דקטנות, הוא בגלות המוחין, הוא כולו בצער, הוא בעוני, סופו לקיימה בעושר. אבל מי שמבטל אותה מעושר, סופו לבטלה מעוני. ככה זה עובד, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. על זה דוד המלך אומר, אל תשליכני לעת זקנה. למה אל תשליכני לעת זקנה? כי רגלי היו מוליכות אותי בית המדרש כשאני הייתי צעיר. אז אני לא שכחתי אותך כשאני הייתי צעיר, אל תשכח אותי כשאני זקן. כי כשאני הייתי צעיר ויכולתי ללכת למיאמי ביץ', לסאוט ביץ', שם רשעים ערכה. הלכתי לכל מיני מקומות של גיהנם אני יכולתי ללכת. והלכתי לבית המדרש, אז עכשיו שאני זקן, עכשיו אני בקושי יכול ללכת, אתה תוליך אותי לבית המדרש. רבותיי, ויש זוהר מדהים, סוכריה. סוכריה, זה נר לרגליים שלי, הזוהר הזה. ממש נר לרגליים. אז הוא כותב בזוהר, נסו קופלה מדבט. אומר שם על הפסוק, אני לדודי ועליי תשוקתו. אמר רבי שמעון, וזה בדיוק, יש את זה גם בהידרה הזוטה, ממש בהתחלה של ההידרה הזוטה, רשפייכם. והוא כותב שם, רבי שמעון עומד להיפטר מהעולם, זה מתאר את הפטירה של רבי שמעון. פטירה כל כך מלודית, כל כך מרגשת, מי יכול לקרוא את הזוהר ולא לבכות? הנחלים של דמעות פורצים לבד. ואתה רואה שרבי שמעון מתחיל לבאר את כל החיים שלו, ועושה כאילו סיכום כזה של כל מסכת חייו, שהוא כל כך סבל במערה, והיה 13 שנה במערה, זה כבר המפרשים כתבו, הוא לא מתאר את זה שם. אבל הוא כל כך הצטער, היה מסכת שבת, יפתחו דף ל' ג' בירושלמי, מסכת שביעי, דף עין ב' או דף חפה, תלוי איזה דפוס אתם לומדים, ובזוהר, זוהר הקדמת הזוהר י' א', וזוהר חדש עין ג' ותיקוני הזוהר דף א'. שם בכל המקורות האלה מתואר שהוא היה במערה, הוא אכל רק חרובים, הוא שתה רק מים, הוא הצטער בצערה של המערה, לכן הוא זכה והתעלה מה שאף תנא לא התעלה כמו שהוא התעלה, כי הוא הצטער לצער המערה. ורבי שמעון בר יוחאי לפני שהוא נפטר פתח ואמר, אני לדודי ועלי תשוקתו, כל ימי התקטנה בחד כתירה בקודשה וריחו. כל הימים שלי, כל החיים שלי, כל מה שעשיתי, אמרתי, דיברתי, עמלתי, קניות שעשיתי, או הלכתי והתחתנתי עם איזה אישה התחתנתי, ואיפה גרתי, כל פעולה שהאצבע שלי התרוממה, או מילה מהפה שלי שיצאה, כל ימי התקטירנה בחד הכתירה בקודשה וריחו, היה רק בשביל מטרה אחת. להתקשר בהקדוש ברוך הוא, להיות דבוק בהקדוש ברוך הוא, כל ימי התקטירנה בחד הכתירה בקודשה וריחו, זה היה הווייז שלי, בווייז לא היה לי איזה כתובת אתה רוצה, היה כתובת אחת בילין, קודשה וריחו, אליו אני רוצה להגיע, קרבת אלוהים לי טוב, זה מה שהוא רצה. כל פעם, אם הוא לא ידע אם ללכת לכאן או לכאן, אם לקנות את זה או את זה, אם לפנות לכאן או לכאן, אם ללמוד כאן או כאן, אם להתפלל תפילה הזאת או כאן, כל ה... להתחתן עם זאת או עם זאת, לקחת את הילד לתנו תורה הזה או זה, כל ההכרעות שאדם צריך להכריע ימי חייו, התקטנה בקודשה וריחו. היה מה שמנחה אותי, מה מדבק אותי בבורא ברוך הוא. כל מה שדילק אותי בבורא ברוך הוא, תפסתי את זה בעשר אצבעות. ומה שריחק אותי מהבורא ברוך הוא, ברחתי ממנו. אז אם אינטרנט מרחיק אותך, תברח. אם יש חבר מרחיק אותך, תחסום. אם יש מקום שאתה נופל בו, לך מסביב, מכד ערכה, חרינה רשאו. ובבא, מסכת בבא בתרא נ"ז, כ"ח. אתה לא מאמין מה יש שם. ואשתא אומר קודשא בריך הוא, אומר רבי שמעון, עכשיו שאני עומד להיפטר מהעולם, קודשא בריך הוא התערי בי. כיוון שכל ימי אני כל הזמן רציתי לדבק בו, עכשיו אני כבר נגמר לי הכוח, כבר אוזלת יד יש, אני כבר עומד להיפטר, כבר אין לי כוח, עכשיו מי שרוצה להידבק זה הוא בי. כל ימי אני רציתי להידבק בו, עכשיו בסוף שלי, ברגעים שכבר אין לי כוחות לעשות יותר כלום, הוא רוצה להידבק בי. ומובא שם כאלה מלודיות, אתה לא מאמין, זה כל כך מרגש, שאתה אומר, ככה אני רוצה את החיים שלי. אני רוצה שכל ימי, לא רוצה כלום, מה יש? כלום לא כיף פה, לא כיף כאן. עולם שחזרנו בי בי' ג' בעירובי נוח לו שלא נברא. מה יש כאן בעולם הזה? שום דבר. הכסף, הממון, הכבוד, השררה, האוכל, המסיבות. אני לא מדבר על בן אדם זקן שכבר אין לו טעם של ביאה, אין לו טעם של אוכל, הולך לרופאים, 200 כדורים, מוסד גיאטרי, צמוד כיסא גלגלים. אני מדבר אפילו על אחד צעיר. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא זה מעלת נפש. מי שמתגעגע לבורא ברוך הוא זה מעלה נפשית. זה צריך להידבק בו ואז הוא מתדבק בך בחזרה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן כל ימי חיינו. המטרה שלנו זה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להוריד ממך את כל מסיכי הדעת ולהידבק באינסוף ברוך הוא, ואז כשאתה תיפטר מהעולם, קודשא בריך הוא יתער בי, הוא יתעורר עליך. ואם הקדוש ברוך הוא בא ומתעורר עליך, תגיד לי, יש חיבות הקבר? נו באמת, מי יכול? מי יכול? אם השם, אם השם הוא הבאדיגארד שלך, יש מזיקים? מה, אתה חושב שיש מלאך המוות? אתה חושב שיש כף הקלע? אתה חושב שיש גיהנום? הוא לוקח אותך ומחבק אותך כמו שאתה חיבקת אותו כל ימי חייך. והוא עולה ביחד איתך לגן עדן. אם אדם מבין את המעלה העצומה והמדרגות הנוראות שהוא יכול להשיג פה בעולם הזה, הוא היה עוזב את האוכל, את הכסף, את הממון,
את העולם הזה, והיה מקדיש את כל ימיו לקודשא בריחו, אם הוא היה יודע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אבל הבעיה שהוא שם אותנו במקום, איך כותב רבי חיים משה לוצאטו במסילת ישרים, שם אותו במקום שרבים מרחיקים אותו ממנו יתברך. וזה המלחמה שלך, אחור ופנים, בבוקר ובערב, בצהריים ובשבת, בחג וביום טוב, מרחיקים אותך מהבורא ברוך הוא. ואם אתה שוחה לכיוון הבורא, ואתה מקבל עוד גל שמרחיק אותך, ועוד הפעם שוחה ואתה לא מוותר עליו, אז ביום האחרון גם הוא לא יוותר עליך. גם הוא לא יוותר עליך, והוא ימשוך אותך אליו לאור באור החיים. כמה זה חשוב שבן אדם יעשה את ההשתדלויות שלו, ויתחיל לשים לעצמו מסננים כבר בעולם הזה. פעם ישבתי עם הרב יוסף אליהו, שמשמור אותו, בן של הרב מרדכי אליהו. ונכנסתי אצלו למשרד, הייתי אצלו כמעט איזה שעתיים, ודיברנו. ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה היה מיוחד באבא? מה היה מיוחד בראשון לציון, הרב מרדכי אליהו? אמרתי לו, לא הכרתי אותו אישית, אז אני לא יודע לאפיין. אז הוא אמר לי, מה היה מיוחד? שלא היה שום מילה, תראה מה הבן שלו מעיד עליו, לא היה שום מילה ולא היה שום זוזה שהיא לא עברה את הארבע מסננות של השולחן ערוך. כל מה שהוא עשה היה לפי ההלכה. כל מה שהוא עשה, והיה לו גם עוד מסננת חמישית של ההרגשות, דברים שלא כתובים בשולחן ערוך, דברים שאדם צריך להבין מדעתו. כי אם הוא לא יביא מדעתו, גם על זה יתבעו אותו, כמו שהבאתי מקורות לזה בשוט שלי, בחלק ב' סימן ח', סליחה, חלק ב' סימן ב' עוד ח', ושם הבאתי מקורות, חטאתי כי לא ידעתי. על מה חטאתי? כי לא ידעתי, היית צריך לדעת מה צריך הכל לתחום לך, הכל אתה צריך להבין. יש גם דברים שלא כתובים בשולחן ערוך הרביעי, אבל כתוב בחמישי. זה הבנת הלב, זה הובנת הליבה, זה האומניות, זה האנושיות, זה המוסר האנושי, על זה השם הכריר את כל סדום ועמורה. למה? היו רעים בחטאים להשם מאוד, אבל אין תורה, מה אתה רוצה? אבל יש מוסר אנושי, וגם את זה הם השחיתו. אז הקדוש ברוך הוא מחק את כולם. לכן, אתה רואה כמה אנשים היו קדושים לעבור מסננות, ואנחנו כמה מסננים, יש לנו בפרק כלל מסננת, יש לנו בעיניים שלנו בכלל איזה מסננת. אתה ביום, כמה פעמים ביום אתה חושב על הקדוש ברוך הוא באמת, אה? אפילו בתפילה אתה לא חושב על הקדוש ברוך הוא באמת. אז מה אני מדבר על בכלל ביום, אם אתה עושה התבודדות אפילו שתי דקות, ומייחד את המחשבה שלך לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, באותו רגע הוא חושב עליך. הרי איך הקדוש ברוך הוא מתגעגע אליך או לא? איך תדע? אה? איך תדע אם הוא מתגעגע אליך? אם אתה מתגעגע אליו. יהי חסדך אדוני אלוהינו עלינו. כמה חסד יהיה עלינו? אנחנו מחכים לך. תעשה איתי חסד שאני אצא מהשירותים, תעשה איתי חסד שאני אלך ברחוב ולא ייפגע, תעשה איתי חסד שהילדים ילכו לתלמוד תורה ויחזרו, תעשה איתי חסד. כל רגע אתה צריך אותו. הרמ"א כותב בסימן ו', רופא כל בשר ומפליא לעשות, מלמד שזה פלא שהרוח נמצאת בכלי מלא חורים והיא לא יוצאת. אז כמה חסדים אתה צריך ממנו? החז"ל אומרים, כמה? כל נשימה ונשימה תעלליה. מעיקר הדין זה היה צריך להיות ככה. תודה רבה הקדוש ברוך הוא. תודה רבה הקדוש ברוך הוא. יש כאלה נחנקים באמצע השינה. יש כאלה נחנקים לא קמים בבוקר. ואתה כל רגע אתה נושם, הולך לשירותים, קם, הולך, אוכל, איך אמרו, איזהו עשיר, 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 תבות עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אתה יש לך את כל זה, ואתה עוד אפתי ואדיש להקדוש ברוך הוא. אז בוא אני אתן לך עכשיו אינדיקטור לדעת אם אתה, מה המצב שלך עם הקדוש ברוך הוא. אי חסדך, אדוני אלוהינו עלינו, כמה יהיה לנו חסדים, כמה אתה אוהב אותנו, כמה אתה רוצה אותנו, כאשר ייחלנו לך. בדיוק ככה. אתה מייחל לו, אתה מחכה לו, אתה מצפה לו, אתה אוהב אותו, אתה מתגעגע אליו, בדיוק אותו כמות זה מה שאתה מרגיש. מי עורר את כל זה? תראות הדלטטה. זה צריך להתבוננות, זה צריך לנתק את הפלאפון, זה צריך לשבת איזה 10 דקות ביום, אם אתה לא נתק את הפלאפון, אז לפחות שזה יהיה בלילה שלא יפריעו לך. אחרי תיקון חצות, שב 5 דקות, 10 דקות, תפתח את הפה, תפתח את הפה. תדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא ברסלב המציאו את זה. והבאתי ראיות עצומות בשו"ת שלי, חלק ד' חושן משפט סימן מ"ט. הבאתי ראיות שהראשונים, הנביאים, התנאים, כולם היו מתבודדים להקדוש ברוך הוא, וככה צלחה עליהם רוח הקודש. היו מרכזים את המחשבה שלהם בבורא ברוך הוא, ואומרים לו, מה הם רוצים, אומרים לו מה כואב להם, אומרים לו כמה הם אוהבים אותו, מתרפקת על דודה, מתרפקים על הקדוש ברוך הוא. ואתם יודעים מה הכי מפחיד? שאתה עשית את זה ב-2 בלילה, ב-6 בבוקר אתה רואה כבר את הישועה.
אתה לא מאמין איך הקדוש ברוך הוא עונה. אתה לא מאמין, וזה הדבר, אחד הדברים המפחידים שקורים לי כל הזמן. אתה מתפלל ואתה רואה שהוא עונה לך. אתה יודע שיש שינוי, אתה מרגיש, זה לא יכול להיות, אבל זה לא הגיוני, מה? זה לא הגיוני. מה, אני מכיר את החיים, אני מכיר את עצמי, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. ופתאום אתה רואה, פתאום הלב של אשתך נפתח, פתאום הלב של הילדים נפתח, פתאום דברים זזים, פתאום מעטפות. פתאום דברים זזים. זה לא להאמין, לא להאמין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. רק מה, אנחנו עיוורים. הקדוש ברוך הוא אומר, התהלכתי בתוככם. אני הולך ביחד איתכם, אני אוכל ביחד איתכם, אני יושן ביחד איתכם, אתם יודעים מה יקרה אחרי 120? יראו לך את הסרט, אבל יפתחו לך את העיניים, ויד על השם את העיני בלעם. יפתחו לך את העיניים, יראו לך איך הקדוש ברוך הוא הלך איתך. והלך איתך פה, ויציל אותך מפה, והראה לך מפה, אבל אנחנו, כשאנחנו בתוך החיים האלה, כדי לשמור על זכות הבחירה, הוא מסמא את העיניים שלנו, אין בעל הנס מכיר בניסו. אבל אחרי 120 יראו לך את הכל. כמו שמספרים שפעם אחת היה אדם הולך על חוף הים והיה רואה שתי צעדים. צעדים של עצמו על הים, סמוך למים, וצעדים של הקדוש ברוך הוא, סמוך אליו. וכשבאו כלבים ורצו לנשוך אותו והיה לו צרות בחיים, פתאום הוא ראה רק צעדים אחד. פתאום הקדוש ברוך הוא נעלם, אסתר פנים. הוא לא ראה רק זוג צעדים אחד על החול. ואז כשהוא הלך אחרי 120 לבית עולמו, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה כשהכי הייתי צריך אותך לא ראיתי אותך? למה אז נעלמת לי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הצעדים שראית זה היה שלי. אותך אני הרמתי על הכתפיים ושמרתי עליך. מי שיבין שהקדוש ברוך הוא הולך איתו, אוכל איתו, יושן איתו, ואוהב ומתגעגע אליו כמו שאתה אוהב ומתגעגע אליו. הוא מחבק אותך כמו שאתה מחבק אותו. הוא מנשק אותך כמו שאתה מנשק אותו. תעזבני יום, יומיים מעזבקה, גם אני אעזוב אותך, אותו דבר, ככה זה עובד, ככה זה עובד. וזה זוהר מפורש, זוהר פרשת ויקרא בדף ג', הזוהר כותב שמע על הפסוק, באתי לגליח אותי קלה, אכלתי, שתיתי, עריתי, אחר כך אכלו רעים, שיתו ושכרו דודים. מה שנתתם לי לאכול, אכלתי, שתיתי, עריתי, ככה אני מתנהג איתכם. נתתם לי מצוות, מעשים טובים, אני מתקרב אליכם. נתתם דברים רעים, אני מתרחק. התרחקתם מהרצון שלי, אני מתרחק מהרצון שלכם. התקרבתם אליי, אני מתקרב אליכם. זה בדיוק מה שהבעל שם טוב אומר, עבור את הידוע, השם צילך על יד ימיניך. קח את היד ימינה, צא לוקח ימינה. קח את היד שמאלה, צא לוקח שמאלה. ככה בדיוק הקדוש ברוך הוא מתנהל איתך. ולכן, מה יותר מהימים האלה שהשם בא ואומר בו? בוא, אני ארים אותך, בוא, אני אציל אותך מהתופת, אני אציל אותך מהצרות, בוא. אתם יודעים מה הכי כיף לי בחיים? אבל הכי כיף, שאני בא הביתה והילדים מרים. אז הגדולים אוהבים לריב, אבל הקטנים עדיין עוד לא רבים. אז כשהגדולים ישנים אני שמח. אבל כשהקטנים עוד ערים, אתה יודע מה זה? אני אומר, הלוואי שהם לא ישנים. ואז אני קורא לילדה שלי אביגיל, ואז אני אומר לאביגיל, בואי לאבא. ואז היא רצה אליי ושואלת אותי, מה קנית לי? אני אוהב את זה, I love it. אני מחכה רק להוציא משהו מהכיס לתת לה. אתה יודע איזה enjoyment יש לי? זה בדיוק הקדוש ברוך הוא בא ואומר, come to Abba, I will save you, come. אתה מעיז להגיד לו, בסדר, אני אסתדר. חודש אלול, המלך בשדה, חודש אלול, אתה תפותח את הידיים שלו ומחפש אותך, ואתה בוחר to ignore? אתה בוחר להתעלם ממנו? זה מעלה חרון עליך יותר מאשר בחודש חשבן או כסלו או אדר. עכשיו השם נמצא ואתה מתעלם ממנו? על זה חרון אף יותר גרוע מהכל. איך לא הוספת בעבודת השם בחודש הזה? איך לא התקרבת אליי בחודש הזה? הרי החודש הזה כולו רחמים. הבאתי את רבנו ארי בשער רוח הקודש בדף מ"ד. לכן צריך אדם לעורר את האהבה שתחפץ ולבקש על זה מהקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, תן לי לאהוב אותך, תן לי להידבק לך, תן לי לאהבה אותך בכל לבבי, נפשי ומועדי, ולהירא אותך, יראת העונש ויראת הרוממות, ולהתפלל גם על הילדים. זה, אני חושב, אחד המשאלות הכי גדולות שיש לי בלב. להיות ירא שמיים ולהיות אוהב את הבורא ברוך הוא. יראה ואהבה, והם משלימים. אם אין יראה, אין אהבה. אם אין אהבה, אין יראה. אתה צריך לאהוב את הבורא, אבל אתה צריך גם להירא ממנו, ואז בן אדם משתנה לו החיים, כי התפיסה משתנה, המחשבה, הראייה על החיים, הראייה על העולם, הראייה מה חשוב ומה עיקר ומה תפל, הכל משתנה כשאתה דבוק בבורא ברוך הוא. וכשאתה לא דבוק בבורא ברוך הוא, אז צור, ראו איך אנשים מתנהגים ברחוב. רצים אחרי האבל, אחרי הריק, אחרי התאוות שלהם, אחרי הכבוד שלהם, גם כאלה עם כובעים שחורים, חולצות לבנות ולב שחור. הרבה כאלה יש. ויש גם כאלה, כי הם כל כולם בקליפה, בתפקידים, בשררה, במנועים, בכספים, בכבוד. שם הם עוד בקטנות, הם עוד בסתרה החיים, כל התורה שלהם. ויש כאלה, שאנשים פשוטים שהקדוש ברוך הוא מתגאה בהם. מי למדבב צדיקים כאלה, איך כותב אבני שכר על פרשת החודש. החודש הזה לראש, לכם ראש חודשים, כותב הרב מדינוב. אבני שכר כותב שיש כאלה שהם מעל המדבב צדיקים חוטבי עצים ושואבי מים. ככה הוא הגדיר אותם. אנשים פשוטים, אבל כל היום המחשבה דפוקה בבורא. כל היום המחשבה בו. זה להגיע למדרגה כזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ואתה אוהב אותו, זה גן עדן פה בעולם הזה. וכמה פעמים כבר אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא לא צריך להרוג אף אחד כדי לקחת אותו לגן עדן? מה, הוא צריך להרוג אותך כדי לשים אותך בגן עדן? לא. הוא יכול להביא את גן עדן אליך. פה בעולם הזה נחת, שקט, יישוב הדעת, פרנסה בקלות, אישה טובה, ילדים טובים, כולם הולכים בדרך השם, גן עדן. אבל באותה נשימה לא כדאי להגיד, אבל אין מה לעשות. הוא גם לא צריך להרוג אותך כדי לקחת אותך לגיהינם. הוא יכול להביא את גיהינם אליך. מספיק האישה מקבלת סוויץ', נגמר. הילדים, הבית, פרנסה, יש מקומות, אנשים באים אליהם חרון אף. כמה צרות יש להם? ואתה יודע לי, מה עשית? הרי בנורמה של העולם זה לא אמור לבוא כאלה צרות. מה עשית? היית עם אשת איש? מה עשית? תגיד את האמת, איפה הלכת? איפה? זה דבר ראשון, אתה שואל גם הרבה. זה איזי, איזי, איזי. כי זה מחריב את הכל, כי זה נקרא יסוד שהכל הבניין עומד עליו. הפלת אותו, הכל נחרב. איפה שאתה נוגע? מחלות, צרות, יסורים, בעיות, חולאים. איפה שלא תיגע. לכן אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יביא לנו בתשפ"ד את גן עדן אלינו. אנחנו רוצים ילדים טובים, ורוצים נחת, ויישוב הדעת, ובריאות. ולראות יפים, ולעשות נחת רוח לבורא ברוך הוא, וברוך השם הרחף פיך והמלא הוא, רחוד אפנון, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה מה לתת, רק אנחנו צריכים לבקש. אז נבקש, נעשה כלים על ידי ההשתדלות שלנו בחודש אלול, והקדוש ברוך הוא ייצוק לתוך הכלים האלה, ברכה, מזל, הצלחה, זרות טובות וישועות. אז אני מברך אתכם מקרב לב אוהב, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יברך את כל הקהילה הקדושה הזאת, וגם את הבית הזה, ובעל הבית, ואשתו והילדים, וייתן לכולם נחת וחיים טובים, ודבקות בבורא ברוך הוא, בכל אשר תעשו תצליחו. כתיבה וחתימה טובה. רבי חנן אבי הקשר מרצה את המשפחה בקדושת יסורים, בעיות, חולאים, איפה שלא תיגע. לכן אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יביא לנו בתשפ"ד את גן עדן אלינו. אנחנו רוצים ילדים טובים, ורוצים נחת, ויישוב הדעת, ובריאות, ולהיות יפים, ולעשות נחת רוח לבורא ברוך הוא, וברוך השם הרחף פיך והמלא הוא, רחוד אפנון, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה מה לתת, רק אנחנו צריכים לבקש. אז נבקש, נעשה כלים על ידי ההשתדלות שלנו בחודש אלול, והקדוש ברוך הוא ייצוק לתוך הכלים האלה, ברכה, מזל, הצלחה, זרות טובות וישועות. אז אני מברך אתכם מקרב לב אוהב, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יברך את כל הקהילה הקדושה הזאת, וגם את הבית הזה, ובעל הבית, ואשתו והילדים, וייתן לכולם נחת וחיים טובים, ודבקות בבורא ברוך הוא, בכל אשר תעשו תצליחו. כתיבה וחתימה טובה. רבי חנן אבי הקשר מרצה את המשפחה בקדושה.